כבוד הרבנים, כבוד היושב ראש, חברינו היקר, עורך הדין עודד פלוס שליטה, ראש וראשון לחיזוק ענייני הדת בארצנו הקדושה, משפחת וסרטייל היקרה, ובראשה הגברת סוזי וסרטייל, יאריך השם ימיה, הנמצאת בעזרת הנשים עם משפחתה, מרנן ורבנן ורבותיי. לפני שבועיים נשאלתי שאלה קשה הקשורה בהנשמתה המלאכותית של תינוקת הלוקה במחלה סבוכה. בכדי לא להלאות את האנשים ולא לפרוץ את מגדרות החשאיות והסודיות הרפואית, לא אפרט בפניכם את בעיותיה של ילדה זו, אך אומר שהיא לוקה במחלה המוגדרת כמחלה סופנית. לאמור, לא שהחולה עצמה כרגע היא חולה סופנית, חולה סופנית היינו שיש רק חיי שעה הצפויים לה אם לא יקרה נס, היינו י' וחודש, אלא יש לה טווח חיים של כשנתיים לערך על פי דעת הרופאים, אך אין ספק שבשלו אם לא יתחולל מהפך, הילדה הזאת תמות לא עלינו ממחלה זו. התעוררה שאלה קשה, מה לעשות בהקשרים מסוימים הקשורים בהנשמתה, והתייעזתי על כך עם שרשרת של מומחים הן בארץ והן בחול, ובמיוחד עם יקירינו, חשובינו, הפרופסור הרב אברהם שטיינברג, המכבד אותנו כאן בנוכחותו, ושאיתו דנו בעניין, דנתי בעניין, בראש ובראשונה משום היותו יושב ראש ועדת שטיינברג לעניין החולה הסופני. כמי שחבר עמו באותה ועדה זכרתי את מציאות החולה הסופני על כל מורכבויותיו, והחילונו לדון בעניין בכתבים, בהחלפת מיילים, טוב די זה שאני וגם הוא מטפלים בארגונו של ערב זה, ערב חשוב זה. לפתע נצנץ בראשי הרעיון וגם הזיכרון שבעצם כל שאלות ההנשמה של חולים סופנים ודרך חיבורם למכונות הנשמה באמצעות שעון שבת, זוהי המצאה של הרב ולדנברג. בעצם הרעיון הזה שמהווה בסיס לצורת טיפול מסוים בחולה הסופני, שלא אפרט כרגע מדוע, מיוסדת כל השיטה הזו שנמצאת בחוק החולה הסופני על רעיון שהביע הרב ולדנברג בקשר למצב קצת קיצוני יותר של חולה שנפגע בראשו פיזית ויש שם שאלה מה לעשות עמו, והוא דן ומגיב על הצעות של פרופסור מאיר, מנהל בית החולים שערי צדק באותה שעה, ובעצם כל מה שנעשה בהקשר לחוק החולה הסופני היום בנושא של חיבור חולים למכונה באמצעות שעון שבת, זהו רעיון שלו. בכך רצה והרוצה אני לומר, התחבר לנו עד כמה הרב ולדנברג הוא לא רק פריון נתן בעיתו, אלא גם פריון נתן אחר עיתו. פריון נתן בעיתו פירושו שהפוסק פוסק בעניינים העכשוויים של העת הזו. זוהי מציאות מיוחדת במינה שלא כל הפוסקים יכולים להתהדר בה. לדעת לענות על שאלות הדור בצורה רהוטה, ראויה, מרחיבת דעת וגם יורדת עד שורשי התהום של המציאות הטכנולוגית, זוהי מציאות שמעטים יחסית יודעים לעשותה. הרב ולדנברג היה ראש וראשון לענייני הבנת הטכנולוגיה הרפואית, שהיא לפי הרבה מומחים וגם לפי עוני דעתי לב סוגיות ההלכה בימינו. האימות והצורך לענות על שאלות הקשורות בטכנולוגיה, בחשמל, בעניינים הקשורים להוויות המכניקה וכל הפיתוחים החדשים שהרב ולדנברג הקדיש להם פרקים נרחבים. אך לא רק שהיה הוא פריון נתן בעיתו, הוא גם עשה את פריון לאחר עיתו, משום שזה לא מכבר יצא לי לקרוא עבודה חשובה של סטודנט במחלקה למדע והלכה בבר אילן בשם הרב שי וייסבורט, שפרופסור אלי מרצבח עומד בראש המגמה הזו והוא מכבד אותנו גם הוא בנוכחותו, והתלמיד הזה כתב עבודה על נושא השימוש בלייזר לשם הדבקת קצוות אור במקום תפירה בשבת, והדיון האם ניתן להשתמש בקרן הלייזר כדי להדביק שתי קצוות של פצע במקום תפירה, כולו מיוסד על הרעיון של הרב ולדנברג שהדבקה באמצעות מכונות או מכשירים שמחממים אור, אין בה את הדין של הדבקה הדומה להדבקת ניירות שהרמב״ם אוסרה משום תפירה. ולכן רואים כיצד גם אחר דורו, פריון נתן אחר עיתו, מה טוב ומה נעים להיווכח כיצד התכנסנו כאן לראות את יצירתו ואת השפעתו של מי שצפה לשעה ולדורות בעניינים הטכנולוגיים הללו. והדברים הללו הם רק דוגמה קלה למה שאנחנו מכירים בפועלו. לכן אנחנו העוסקים בענייני רפואה והלכה מאוד התלהבנו מהצעתו של ידידנו הרב יואל קטן לעשות ערב זה לזכרו של הרב ולדנברג, ותודה לכל הגופים המשתתפים עמנו בארגונו של ערב חשוב זה, ותודה כמובן ליושב הראש שמייצג את המדינה, לחברנו עורך הדין פלוס. מוריי ורבותיי, חוק החולה הסופני וכל הקשור במחלות סופניות היה גם מקום בו לדיוניו של הרב ולדנברג בהקשרים נוספים שלא את האסף המקנה, אבל רוצה אני לתת את הדעת על כך שהרעיון הזה שהזכרתי, שמצד אחד צריך למנוע יסורים ומצד שני מחברים חולה לשעון, הביא אותי לעיין בכלל בעיוניו של הרב ולדנברג בנושא שעוני שבת. לא תופתעו אולי אם אומר שלמעלה מ-300 פעם ב-22 קרחי הציץ אליעזר ובקרחים הנוספים עוסק הרב ולדנברג בענייני שעונים, בענייני זמנים, בענייני שעון שבת. וכך אנחנו יכולים לראות ורסיות מורכבות, בהתחלה בענייני שבת, לאחר גן מכשור רפואי המורכב לחולים לאו דווקא בענייני שבת, כיצד השעונים והזמנים מטרידים את הרב ולדנברג, ודברים שנראים לנו היום פשוטים מאוד, כי אין כמעט בית שאין בו שעון שבת, בעת שהרב ולדנברג התחיל לדון בזה, היה מהפכה גדולה ודיון גדול, והרבה הרבה עסקו בזה והתחבטו בכך. רוצה אני להביא בפניכם תשובה שעובדן בה בהקשר לשימוש מסוים בחימום בשבת בקרח ד' של כתביו. כותב הרב ולדנברג, ואני מצטט מחלק ד', הוא נשאל שם השאלה האם מותר להשתמש בשעון שבת על מנת לחמם מיחם חשמלי אשר החשמל שבו מתקבל באמצעות שעון בחצות וחוזר ומדליק בבוקר והמים חוזרים ומתחממים. במענה הוא כותב לשואל כי שאלה כן זו הוא כבר נשאל ודן בה בחלק ב' בשני סימנים ובחלק ג' בסימן י' ח', והוא אומר לו עיין שם, וגם הוא אומר הבאתי שם את דבריו של החזון איש שכותב זאת לאיסורה, וגם הוא מצטט כיצד הרב פרנק ידידו נטה להתר אבל ליבו עמו ללכת בעקבות החזון איש לאסור את השימוש בשעון שבת כשהוא מחמם במים באמצע השבת. עם זאת, כותב הרב ולדנברג, אף על פי כן, בתשובה זו שבחלק זין, הוא מוצא מקום בכל אופן להתיר את השימוש בשעון כזה, ואקרא לכם את נימוקיו. אני מוצא מקום להתיר זאת, רק אם התנהגו על פי הנאמר בספר שאלות ותשובות הרב"ז שפרן. מה ראה הרב ולדנברג מצטט את סבי שמקום זה נקרא על שמו? כי סבי נשאל על ידי הקהילה בפרנקפורט, לפני קרוב ל-80 שנה על ידי רבה של ברלין, לא פרנקפורט, ברלין, ששמו היה פרנקפורטר, מה הדין לדעתו בעניין חימום המים בשבת? והוא בא ואמר שאם יכסו את הכפתורים, כל הרעיון הזה של כיסוי הכפתורים, מופיע בתשובה של שוט הרבה שפרן לברלין בשנות המאה הקודמת, כמענה. אומר הרב ולדנברג, אם תלכו לפי שפרן בנושא זה ותנהגו לפי מה שנאמר לברלינאים, אני מסכים. והנה חולפות כך וכך עשרות שנים ואנחנו נמצאים כאן, נכדו של הרבן שפרן ובנו של מי שגדל בברלין, אשר וסרטל, שזכרו אנחנו מנציחים כאן ושתורתו היא תורה ברלינאית. קצת רמזת על זה אגב בדיון שהיה, בדיון שהשתתפת בו קודם עודד, ומציינים כאן את החיבור הזה בתורתו של הרב ולדנברג. זה ממש במפלאות תמים דעים החיבור המיוחד הזה בשעה הזו. מוריי ורבותיי, אין ספק שבפועל כאשר אנחנו מתבוננים בתשובות של הרב ולנברג בנושא זמנים, אנחנו מושפעים מאוד לא רק מהברלינאות אלא מהדייקנות שלו בענייני התמדת הזמן, כמו שראינו במשפחת וסרטל שאת זכרם של יקירה אנחנו מצליחים היום. כשכן לרב אושר שהכיר את דייקנותו, וכמי שהכיר את תמר עליה השלום ודייקנותה ודקדוקה לעמוד על אי ביטול זמן אלא על ניצול הזמן, אנחנו מתפלים עוד פעם מהפריון נתן בעיתו והשמירה על עיתים, כפי שכל כך מופיע בכתבים של הרב ולנברג בהקשר לשעונים. היחס של הרב ולנברג לחולה סופני הוא גם מביא אותי לעיון נוסף בדקדקנות שלו להימנע מייסורים של חולים. מחד אנחנו רואים דיונים מאוד מאוד חריפים לא להקל בשעות האחרונות או בימים האחרונים של חולים סופניים, ולא לחשוב שניתן להקל בהמשך חייהם, אך מאידך הוא מתחשב ברגישות גדולה מאוד בייסורים ובשיקוחם ובמתן מורפיום כדי למנוע את הייסורים הללו, וזוהי חבירה של שתי מגמות יחד. מצד אחד הוא נשאל בשעתו על ידי שכנינו רב שלום, על ידי דוקטור שוסהיים, מה עמדתו של הרב ולנברג ביחס למשפט שהתנהל באמריקה במשפחה תורנית חשובה, האם להחיות או להמשיך להנשים ילד קטן שבו נחלקו האמא והאבא מה לעשות בילד הזה. האבא והאמא היו חלוקים ביניהם, הילד היה זקוק לניתוח, והאמא התנגדה לניתוח במחשבה שזה סתם יאריך את ימיו של הילד, הבה ניתן לו למות, האבא התנגד לכך, והעניין הגיע לצערנו לערכאות של גויים. שם בית המשפט באמריקה פסק לטובתה של האם, וקבע שאכן אין לנתח את הילד ולהיענות לבקשת האם ולתת לילד למות ולא להמשיך את יסוריו. דוקטור שוסהיים ייבדל לחיים שאל את הרב ולנברג, מה אתה אומר על כך? וכתב הרב ולנברג, אם הילד טעתה לחלוטין, אם הילד שהתנגדה לניתוח מתוך הכרה שגורל בנה נחרץ ומתוך רצון לקצר את סבלו, לא צדקה. החלטת שופט בית המשפט בשיקגו שהחליט שיש להפקיד בידי האם את ההחלטה כי אין לנתח את הילד, אין לה כל חלות לפי דין תורה ובניגוד גמור להלכה הישראלית. והוא מביא את המקורות לכך במיוחד בהקשר לחתם סופר שהרב ולנברג מאוד העריץ וציטט אותו. במענש בעבודתו של דוקטור זקבח יש הרבה על תשומת הלב של הרב ולנברג לפסקיו של דוקטור של החתם סופר. אגב, אני רוצה לציין, עודד, אחיו של כותב המאמר, מר זקבח, נוכח כאן ושמע את כבודו ומייצג אותו כאן בכבוד רב. גם הוא רוצה לבוא לכאן, אך לא התוותר, לא נוצרה האפשרות. אם כך אתם רואים, מצד אחד הוא רגיש מאוד להמשך היסורים, למניעת היסורים, מצד שני הוא מוכן לדון בחיבור לשעון שבת שיעורר צורך לחדש בכל פעם את הפעולה מחדש במידת הצורך, והדברים רחבים ועתיקים ולא ניתנים לדיון כאן. מוריי ורבותיי, הרב ולנברג כתב כ-1,300 תשובות בכרך א' 28, בכרך ב' 34, בכרך ג' 33, בכרך ד' 30, בכרך ה' 33, בכרך ו' 39 ועוד 27 תשובות בענייני ייחוד, בכרך ז' 50, בכרך ח' 41, בחלק ת' 51, בי' 52, בי' א' 93, בי' ב' 93, בי' ג' 105, וכך זה הולך וכמעיין המתגבר והכרכים עובדים ומתרחבים עד קטע, עד כרך כ' ב' שבו יש 100 תשובות. אחד הגדולים אמר פעם על תורתו של החתם סופר כך, גם אני יכול לכתוב תשובות כמו החתם סופר, אמר אותו גדול, אם ייתנו לי מספיק זמן. ההבדל ביני לחתם סופר הוא רק בדבר אחד, אני לא יכול לפתוח את התשובה שלי במילים אתמול קיבלתי מכתבך והנה התשובה. אצל הרב ולנברג מצינו הרבה פעמים אתמול קיבלתי מכתבך או זה אתה קיבלתי את התשובה ולא הספקתי והנה עכשיו אני אכתוב לך את התשובה. זוהי גאוניות אמיתית שבה יכול פוסק לומר הנה אני עונה לך מיד על השאלה, וזה באמת מערכת מאוד גדולה. ואף על פי כן רוצה אני לומר לכם, לעניות דעתי הרב ולנברג היה ירא הוראה גדול, למרות שנראה שטף גדול מאוד של תשובות שהוא עונה קרוב מאוד לזמן השאלה בבקיאות מדהימה, אך בעיקר מאידך אין ספק שהוא היה ירא הוראה מובהק. ואספר לכם שתי אנקדוטות שאני בעצמי מכיר אותן. פעם חזר הרב ולנברג בליל שבת לא זמן רב אחרי שחרור ירושלים מהעיר העתיקה אל ביתו שבמרכז העיר. בדרך, בליל שבת, הצטוות אליו יקירנו הרב יששכר גואלמן, שאומנם לא נמצא פה, אבל הוא אחד ממנהלי המקום כאן, ושאל אותו שאלה מביכה ביותר. לא זמן רב קודם לכן, טובעה משחטת חיל הים אילת. כל אחד זוכר את הטיבוע שהיה לא זמן רב אחרי מלחמת ששת הימים, כשהמשחטת טובעה אחי אילת על ידי המצרים בתעלת סואץ, ועשרות עשרות של חיילים נהרגו על קידוש השם, והייתה שם שאלה נוראה. אחד החיילים קפץ אל המים ורצה להינצל, אך על הגלגל הצלה שהיה בסמוך לו, היה פצוע קשה ביותר, אם לא אפילו יותר מפצוע. הוא ידע שאם הוא שם את היד וינצל, הוא ידביע את הגלגל שעליו נמצא אותו אדם. אם לא, הוא עצמו ימות כי אין לו גלגל הצלה. ונשאלה השאלה, האם מותר היה לחייל הזה להניח ידו להציל עצמו על ידי הגלגל, אבל אז יש סבירות גדולה שמי שנמצא על הגלגל ייפול וימות, או שצריך הוא להיתן עצמו למיטה ולא להציל עצמו. הרב גואלמן שאל את הרב ולדנברג, מה צריך לעשות במצב כזה? סיפר לי הרב גואלמן שאמר לו הרב ולדנברג, תעשה לי טובה, אל תשאל אותי, אני לא רוצה לענות על זה, לא יודע, לא רוצה לשמוע, לא רוצה לשמוע, לא רוצה לענות, לא יודע מה להגיד לך, לא נשאלתי את השאלה הזאת. הפחד הזה מלענות הפיין אותו במקביל לשטף של התשובות. וגם אני אבדכם, פעם אחת שאלתי אותו שאלה הקשורה בהפלה של תינוק שאימו לקטה באדמת. פרופסור שטיינברג ידבר בהקשר לכל תורתו בענייני הפלה, אבל אני זוכר את היום שהלכתי אליו במיוחד לענות לאישה, ופחדתי לענות כי הייתי עדיין צעיר בעניינים הללו. בכלל, אני למדתי ששאלו של פיקוח נפש צריך לשאול רק רבנים עם זקן לבן. ואני עד הייתי עם הזקן שחור, והלכתי לרב ולדנברג ושאלתי אותו, מה לעשות? אמר לי, אני לא רוצה לענות, לא רוצה לדעת. מקובל היה בירושלים, כך לפחות למדתי, שכשואלים את הרב ולדנברג אם לעשות הפלה, והוא אומר לא לעשות, גם אם יש חשש למחלה לילד, סימן שהילד יהיה בריא. אני בעצמי מכיר ילד שאימו לקטה באדמת, ואביו הלך לרב ולדנברג, בהנחה שהרב ולדנברג יתיר לו לעשות הפלה, והרב ולדנברג אמר, לא, אני לא רוצה, ואני מבטיח לך שהילד יהיה בריא. והילד פורח עד היום בריא ושלם, וכל חיוניותו לפניו. אז אני הלכתי לשאול את הרב ולדנברג, מה הרב אומר, להשתיר הפלה במקרה הזו של האדמת? הוא אומר, אני לא רוצה לענות, אני לא רוצה לענות. אז אני שאלתי, אז הרב מתיר או לא? אני לא מתיר, אני לא מתיר ולא אסר, אני לא מתיר. אמרתי, אז הרב אומר לי, לא? הוא אומר, אני לא אומר שום דבר, אני לא רוצה לענות, לא רוצה לענות. אמרתי ליהודי, הרב לא רוצה לענות. אז הוא אומר, אם הרב אמר לא להפיל, אני כבר בטוח שהילד יהיה בריא. וגם הילד השני באמת היה בריא, בגלל יראת ההוראה של הרב ולדנברג. אם כך אתם רואים, הבנה פנטסטית בטכנולוגיה, למרות שאני הקטן לא ראוי לתת ציונים, רגישות מאוד גדולה ליסורים, וגם יראת הוראה. אבל היה גם דבר נוסף שבו אני רוצה כמעט לסיים. הרב ולדנברג נשאל גם שאלות שאינם בתחום ההלכתי הברור, אלא שאלות הקשורות לאתיקה רפואית. רוצה אני לקרוא בפניכם שאלה ששואלת ועדת האתיקה של בית החולים אסף הרופא את הרב ולדנברג לפני שנים רבות, מתוך ציץ אליעזר חלק תדבב. כבוד הרב, בשם ועדת הלסינקי של בית החולים אסף הרופא, ועדת האתיקה, ועדת הלסינקי, אני פונה אל כבודו בעניין אתי, שמוסבר בקיצור כדלקמן. מדובר בחולה המונשם זה שנה. ההשגחה הצמודה יקרה מאוד לבית החולים, כמו בכל אדם סיעודי. כוח אדם זה הן יורד מתקן ההשגחה על יתר החולים של בית החולים, וביניהם חולים קשים. לבקר ברצוננו לשאול את דעתו אודות התקנת מערכת אוטומטית להשגחה על מצבו של החולה המסוכן, כתחליף להשגחה הצמודה שלו בידי כוח אדם אנושי. המערכת המכנית המוצעת להשגחה נראית לי אמינה, ועוד תעבור בדיקה מדוקדקת לפני שתיכנס לפעולה, ואף ייתכן שהסיכוי היא שתעלה על איכותה של השגחה של אחות שיכולה להירדם, אך יש לנו פיקפוקים. האם מותר למסור השגחה של בן אדם לגמרי למערכת מכנית? עוד אין לי כבודו אם יועיל לחוות דעתו בנידון, בכבוד הרב, פרופסור סומפוליאנסקי, מנהל בבית החולים אסף הרופא. השאלה הזו גם נוגעת הלכה למעשה, אך היא נוגעת גם לתחושה הכללית של המטפלים שחשים בדילמה האתית שבה יש שני צדדים צודקים. מצד אחד להעביר חולה למצב של מכונה, השגחה מכונתית שמאבדת את הזיקה האנושית ואת הרגישות לענות מיד לצורך, ומצד שני לבוא לעשות זאת על חשבון חולים אחרים. והדילמה הזו היא דילמה קשה. הרב ולדנברג עונה לעשות זאת, אבל למה הוא מתיר לעשות זאת? בזה מתחברת סיומת את דבריי למה שפתח בעורך הדין פלוס. הוא בא ואומר ככה, נכון, יש סכנה, יש סכנה במה שאתם עושים, אבל גם לגור בארץ ישראל זה סכנה. ובכל אופן אנחנו אומרים שיש חובה לגור בארץ ולהילחם ולהבוא למצב של שמירת גבולותיה. ובמקום שרואים שאנשים נכנסים לקרב לשם קיום מצווה בפני תלמידי חכמים והם עושים זאת, יכולים אנחנו להבין שגם אם יש סכנה, אנחנו במצבים שאנחנו חייבים לעשות זאת, נכנסים לסכנה בגבולות האפשר וסומכים על כך שהשם יעזור ולא נסתבך בזה. וכך הוא מביא מעמדתו בעניין יישוב הארץ, וזה חוזר ללכות מדינה שכתבת, לענות על שאלה אתית בתחום הרפואה. וכך מתחברים הדברים מסופם אלי תחילתם. מוריי ורבותיי, לקראת סיום דבריי אני יכול רק לומר שבאחד הכרכים האחרונים של ציץ אליעזר כותב הרב ולדנברג בהקשר של חובת ההנצחה של חללי השואה השם ינקום דמם, וכמי שמונצח אתה שהיה מניצולי השואה, את רבי אשר וסטרטל, זכר צדיק לברכה, אני רוצה לייחס לרב ולדנברג את סיומת דבריו שהוא בא ואמר שם. חל עלינו חובה, אומר הרב ולדנברג, להנציח כאן במדינת ישראל, המדינה שרוצה לבנות את בסיסה על חזון הנביאים, את אובדנם של קדושי עליון אלו שנספו על קידוש השם. דומני שבמובן מסוים, למרות הבדלי הנתונים בפער גדול, כך צריך לומר גם על הרב ולדנברג. ראוי הרב ולדנברג להנצחה במדינת ישראל, ראשית צמיחת גאולתנו, במקום שמנסה להנציח ההבנה של בארץ, שמנסה להנציח חיבור של טכנולוגיה וקדמה עם ישראל סבא ותורתו הקדושה, ועל ידי זה להוות בסיס לגאולתם של ישראל ולפריחתם ולהרחבת חלתם בשלמותה ובהופעתה המלאה על בלו כל ארצנו הקדושה. אמן ואמן.